קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית.
פרק 40, יונתן החשמונאי. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשקולי. הידעתם שבתנך מופיעים 15 או 16 אנשים שונים בשם יונתן או יהונתן? את יונתן, בנו של שאול המלך, אתם מכירים, אבל קחו אתגר, תמצאו את האחרים. אחד השמות הפופולריים בתנך, גם בימינו. בשנים אחרי מבצע אנטבה, מבצע יונתן, זה היה השם הכי נפוץ שנתנו לבנים. היונתן שלנו היום כבר לא מהתנך. אני בטוח ששמעתם את השם שלו, יונתן החשמונאי, או כמו שקוראים לו בספר מכבים, יונתן הבבסי. אבל חוץ מזה, שהוא הבן של מתתיהו, והוא אח של יהודה המכבי, מה אתם יודעים עליו עוד? חבל שלא. אבל בשביל זה התכנסנו כאן כולנו היום. הוא אחד המנהיגים החשובים שיהיו בעמנו, ומשום מה לא מספיק זוכה להערכה שמגיעה לו. אולי בגלל הצל של אח שלו, יהודה, אולי בגלל ששושלת החשמונאים לא המשיכה ממנו, אלא מאח שלו שמעון. אבל האמת היא שהסיפור של יונתן החשמונאי הוא מדהים. הוא היה מנהיג המרד, ולוחם אמיץ, אבל גם היה פוליטיקאי. הוא מדינאי ודיפלומט, וגם תחכן לא קטן. ובלעדיו היתרונות מההישגים של יהודה המכבי היו נעלמים. לא היו באים לידי ביטוי. אז היום, אחרי המנהיג החשמונאי הנעלם, יונתן, בואו נתחיל. אם עוד לא שמעתם את הפרק על חנוכה, כדאי לשמוע אותו קודם. אם כן שמעתם, אנחנו כבר יודעים שיהודה המכבי קיבל את ההנהגה למרד בשנת 165 לפני הספירה. 3 שנים אחרי תחילת המרד, ירושלים שוחררה והמקדש טוהר ונחנך. ובשנת 160, 5 שנים בלבד כמנהיג המרד, יהודה המכבי נהרג בקרב. המצב של המרד ומשפחת החשמונאים הלוחמת היה רע. אחרי הכישלון ומותו של יהודה, הרבה תומכים עזבו את המרד. סך הכל הסיבה המקורית למרד שהיה גזרות הדת. והסיבה הזאת כבר לא הייתה קיימת. בית המקדש חזר להיות יהודי. הכהן הגדול, אלקימוס, היה מקורב לשלטון ולתרבות ההלניסטית, אבל לכאורה פעל במקדש לפי התורה. ומה לגבי זה שיש עדיין שלטון זר? לרוב האנשים זה לא ממש הפריע. הם לא הכירו אופציה אחרת כבר מאות שנים. אבל ההשפעה ההלניסטית הייתה עדיין גדולה. המתייוונים היו בעמדות מפתח. אלקימוס, הכהן הגדול, שאותו מזהים עם יקים איש צרורות, שמופיע בגמרא, כאחיינו של החכם יוסי בן יועזר, איש צרדה, מראשוני הזוגות, הוא התגלה גרוע מקודמיו, והוא רדף והרג עשרות חכמים. אלקימוס החליט לפתוח את בית המקדש גם לנוכרים, והתחיל להרוס את המחיצות שסימנו את האזור המוגבל. ואז באופן מפתיע, כך מספר ספר מכבים, ובזמן ההוא הוכה אלקימוס ויקשלו מעשיו, ויסתם פיו וישותק ולא יוכל לומר דבר. הוא כנראה חטף שבץ מוחי, סטרוק, ולאחר מכן מת מהאירוע. אז הסיכום ביניים. השנה היא, לפי ספר מכבים, הוא בחודש הראשון בשנת 152. ספר מכבים מונה לפי הלוח הסלווקי, שאנחנו קוראים לו מניין שטרות, או בלשון הגמרא, מניין מלכות יוון. הלוח הזה מתחיל לכאורה בזמן שבו אלכסנדר המוקדון כבש את האזור. כדי לתרגם ללוח הלועזי המקובל, צריך להוריד 312. אז השנה שלנו היא שנת 150 לפני הספירה. דרך אגב, אני מתנצל שאני משתמש בפודקאסט בתאריכים לועזיים ולא בתאריך עברי. דבר ראשון, יותר קל לחשב עם מספרים אשר עם אותיות, זה גם יותר אינטואיטיבי להבין את התקופות, אבל חוץ מזה, כמו שראיתם, גם ספר מכבים כתוב עם הלוח הלועזי של אז, מניין השטרות, וזה היה הלוח שיהודים השתמשו בו מאות שנים. והתאריך לבריאת העולם, בו התחלנו להשתמש רק בימי הביניים. נחזור לסיכום הביניים שלנו. בירושלים הקבוצה השלטת הם המתייוונים, שאין להם בסיס תמיכה עממי, ועכשיו גם אין להם נציג כלפי השלטון. במקדש אין כהן גדול, וחלק מהשמעותים מעבודת המקדש לא עובד. מסביב לירושלים יש מורדים, אבל אין להם מנהיג אחרי שיהודה נהרג. הנציג הסלווקי בארץ הוא בקחידס, זה שניצח את יהודה, ובאנטיוכיה, עיר הבירה של האימפריה הסלווקית בסוריה, יש מלך חדש, צעיר ונמרץ. דימיטריוס הראשון. הוא היה הנכד של אנטיוכוס השלישי, והבן של הסלווקוס הרביעי. דימיטריוס היה בצרות משל עצמו. הרומאים בכלל רצו שמי שיקבל את השלטון באופן רשמי יהיה הבן דוד שלו, אנטיוכוס החמישי. הוא היה עדיין ילד. אבל דימיטריוס רצח את אנטיוכוס החמישי, וגם את ליסיאס, שמוכר, נכון? שהיה עוצר, ותפס את השלטון נגד רצון הרומאים. וגם רוב העם שם לא תמך בדימיטריוס, וחוץ מהמרידה ביהודה היה לו גם מרד יותר גדול להתעסק איתו בבבל. תעזבו, זה הצרות של אחרים. אז בתוך המציאות הזאת, המורדים צריכים מנהיג חדש במקום יהודה שנהרג. והם בוחרים ביונתן. זה לא מובן מאליו. יונתן הוא אח הצעיר מבין חמשת האחים. לפי ספר מכבים בצבא של מתתיהו, הוא מינה את שמעון הבכור בתור המנהיג. אבל מסתבר שהמורדים בחרו אחרת. ומסתבר גם שהם בחרו נכון. אל תגידו שאני מערבב היסטוריה עם אקטואליה. בלי קשר לפוליטיקה, זה לא מספיק להיות רמטכ"ל טוב כדי להיות מנהיג טוב. ליונתן הייתה יכולת לזהות הזדמנויות. הייתה לו סבלנות. והיה לו גם קסם אישי. והוא הבין שלא מספיק לנצח בשדה הקרב כדי להגיע להישגים, אלא צריך להשקיע בשדה הדיפלומטיה. אני לא אקדים את המאוחר. עוד כשיהודה הקדים את המרד, יונתן פעל תחת פיקודו, ונשלח בראש כוחות של מורדים. כשיונתן קיבל את הפיקוד, הוא בהתחלה נמנע ממפגש חזיתי עם הצבא הסלווקי. במקום זה הוא המשיך בשיטה של לוחמת הגרילה, וצבר לאט לאט עוד תומכים. ואז קרה המהפך. בקחידס, נציג השלטון הסלווקי, הוא ביקש לחתום על הסכם עם יונתן. מה? למה? כנראה בקחידס הרגיש מותש מהמרדפים חסרי הטעם שלא נגמרים. וגם הוא הבין שעדיף מבחינתו לקבל בתור נציגות של העם את אלו שבאמת העם רואה אותם בתור נציגים ולא את הממסד המושחת. הרי מה היה האינטרס האמיתי של הסלווקים? הם רצו לשלוט כאן באזור אסטרטגי בין סוריה ומצרים. והם רצו מיסים. והם רצו שקט. ושל הדברים האלה, לא באמת צריך שכולם ימינו באותם אלים. אנטיוכוס אפיפנס, זיכרונו לא לברכה, חשב שכן צריך. אבל בקחידס הוא הבין שלא. והוא בעצמו יזם הסכם שלום עם המורדים. יונתן יצא מהמחתרת, והתחיל לפעול בתור מנהיג העם ממחמש. צפונית לירושלים. ליונתן היה כישרון טבעי. וחוש פוליטי מחודד. אבל ללא ספק היה כאן תזמון של זעזועים ביחסים הבינלאומיים במזרח התיכון. כשקוראים את מכבים א', כשמגיעים לעלילות יונתן, האמת היא שקצת מקבלים סחרחורת. זיגזגים, תחכים, קרבות, הסכמים, כל פעם דמויות אחרות. אז ננסה לעשות קצת סדר בגיאופוליטיקה של התקופה. סיפרנו בפרק על חנוכה על האימפריה של אלכסנדר מקדון, שחוקה לאימפריה של בית סלווקוס בסוריה והסביבה, וגם האימפריה של בית תלמי במצרים, והיה גם ביוון ומקדוניה, הם לענייננו לא חשובים. מי שכן חשוב זאת רומא. הרומאים, בשיטת המשטר המיוחדת שלהם, עם סנאט יציב יחסית, הם התחזקו והם צברו עוצמה והשפעה. בתקופה שלנו רומא ניצחה וחריבה למשל את קרטגו, העיר הפיניקית החזקה בתוניס של היום. וגם תפסו את המצביא המוכשר שלהם, חניבל. חניבל אחרי הכישלון שלו ברח על אנטיוכוס השלישי, אבל גם אנטיוכוס הפסיד לרומאים ונאלץ לקבל תנאי קנייה קשים שכללו לשלוח את הילדים שלו כבני ערובה לרומא. רומא הגיעה למעמד שלא מינו כמעט אף שליט באזור בלי לקבל את האישור שלהם. ומאז הקנייה של אנטיוכוס השלישי, ויותר מזה, מאז מותו של אנטיוכוס השלישי, היה חוסר יציבות באימפריה הסלווקית. ועכשיו, תחזיקו רגע ראש עם כל השמות. לאנטיוכוס השלישי היו שני בנים. היורש הראשון, היו קראו לו סלווקוס הרביעי, ואחיו אנטיוכוס הרביעי. אנטיוכוס הרביעי אתם מכירים כבר מהפרק הקודם, זה אנטיוכוס אפיפנס, זה של חנוכה. טוב, אז הצאצאים של שני האחים האלה המשיכו להילחם אחד בשני דורות, ולטעון לכס המלוכה. וגם רומא התערבה במאבקים האלה לפי האינטרסים שלה. אז כמו שהזכרנו בהתחלה, דמיטריוס, הבן של סלווקוס, הרג את הבן דוד שלו, אנטיוכוס החמישי. רומא לא אהבה את זה כי היא עדיפה, כנראה שמלך הסלווקי יהיה איזה ילד חסר ניסיון. היה מסובך, עכשיו אני אסבך את זה עוד יותר. ואז הגיע לשכונה בחור חדש בשם אלכסנדר בלס. בחור מזמיר, שבאופן מפתיע היה דומה חיצונית לאנטיוכוס החמישי, זה שנרצח. אז אלכסנדר בלס טען שהוא הבן של אנטיוכוס החמישי, ולכן הוא היורש החוקי שלו. כנראה כולם הבינו שזו טענה מופרכת. אנטיוכוס החמישי נרצח בגיל 20, לא יכול להיות שיש לו ילד כזה גדול, אבל מכל מיני סיבות היו לו הרבה תומכים. אז אלכסנדר בלס הזה נלחם נגד דמיטריוס וניצח אותו ושלט בערך 5 שנים. מחזיקים מעמד עוד קצת. לדמיטריוס שנהרג על ידי אלכסנדר בלס היה בן בעצמו שקראו לו דמיטריוס השני, כן, מאוד מקורי בשמות. אז דמיטריוס השני נלחם נגד אלכסנדר בלס והוא ניצח אותו הפעם. אז אנטיוכוס השישי, הבן של אלכסנדר בלס, נלחם נגד דמיטריוס השני והוא ניצח אותו. וגם הוא לא זכה לאריכות ימים, והרמטכ"ל שלו טריפון הרג אותו. וואו. טוב, זה היה בצד הסלווקי. במקביל, בצד של בית תלמי, המלך תלמי השישי, פילומטור, גם הוא בחש בקלחת. וכל פעם העביר תמיכה מצד לצד. חלק מהתמיכה היה לתת את הבת שלו קליאופטרה, כל פעם למישהו אחר. למה המאסתי עליכם את כל הטוב הזה? כל האירועים האלה חפפו לתקופה של יונתן. ויונתן, להבדיל ממני, הוא הצליח להבין בפוליטיקה הזאת. והוא כל פעם החליף צד ותמיכה כדי למקסם את ההישגים למען יהודה ויהודים. וגם למען עצמו, בתור שליט המדינה. אז בואו נעשה את זה מסודר. יונתן שרק אתמול היה טרוריסט מסוכן ונרדף, הפך אחרי החתימה על ההסכם עם דמיטריוס בשנת 152 לפני הספירה, לנציג הלגיטימי של היהודים ולשליט המקומי של הארץ, אשר ניצאת במקום האסטרטגי בצורה למצרים. אתם מכירים את זה? כשיש תחרות חופשית בין הצרכן מרוויח, זה לא רק בסלולר. כאשר אלכסנדר בלס סופיע בזירה וטען לכתר, נוצרה תחרות בינו לבין דמיטריוס. גם על השפעה וגם על תומכים. אלכסנדר בלס כבש את אקו, והפך את אקו למרכז שלו. לומד דמיטריוס, שהמרכז שלו היה באנטיוכיה. ויונתן הפך להיות מחוזר על ידי שניהם. בעיניי המהפך הזה מדהים. יונתן הרוויח מהתחרות הזאת שוב ושוב. בהתחלה, דמיטריוס, בניסיון לשמור את התמיכה של יונתן, הרשה ליונתן להתחיל לאסוף נשק ולחזור. ולחזור בצורה רשמית לירושלים. עד אז הוא פעל ממחמש. אז, לעומתו אלכסנדר בלס, מעכו, הוא הודיע לו שנותן לו סמכות להיות הכהן הגדול. אז התגובה של דמיטריוס מאנטיוכיה היה שיש לו פטור לירושלים ממיסים. יונתן נתן לכל אחד את הרגשה שהוא תומך בו. ואז כל אחד נתן לו עוד עטבות. והעטבות שצד אחד נותן, הצד השני לא רצה להוריד. מדהים בעיניי המהפך, מהמבוקש מספר אחד לסלברטי, שכולם מחפשים את קרבתו. ספר מקבים א' מספר שיונתן לא ממש שמח על דמיטריוס, בגלל כל הצרות שהוא עשה לפני, כל התחרות הזאת. אז בסופו של דבר יונתן תמך באלכסנדר בלס, ובזכות כך הוא קיבל מעמד של רע המלך. אלכסנדר בלס אסף צבא גדול לקרב מכריע נגד דמיטריוס, והוא הצליח לנצח ולהרוג את דמיטריוס. ועם ההצלחה הזאת, אלכסנדר בלס הצליח לשכנע את המלך תלמי השישי פילומטור, זה ממצרים, שיתן לו את ביתו קליאופטרה לאישה. והחתונה נערכה בעכו בשנת 150 לפני הספירה. עכו, מקום טוב באמצע. אז את מי הזמינו בתור אורח הכבוד לחתונה? בין הבת של המלך ממצרים לכתוען לכתר מסוריה, נכון, את יונתן. ויצב להפשיט את יונתן ולהלבישו בגדי ארגמן, ויושביהו המלך אצלו. בשנת 147 לפני הספירה, הבן של דימיטריוס, שקראו לו דימיטריוס, הגיע לארץ עם צבא גדול, והוא השתלט על יפו. הוא התגרה ביונתן שהוא לא יהיה מסוגל להילחם נגדו במישור החוף. מכירים את יפו? תדמיינו את הרחובות של יפו עם טורים של פילים צועדים, עם רוכב הודי עליהם ולידם חיילים בבגדים יוונים. תושבי הארץ אז לא חשבו שזה סוריאליסטי. יונתן מגיע ומצליח לכבוש את יפו ולהילחם נגדם ולרדוף אחרי הצבא של דימיטריוס הבן. רדף אותה אחריהם עד אשדוד ואשקלון וכבש גם אותם. גם אלכסנדר בלס לא האריך ימים. זה לא היה מוות טבעי אם שאלתם במקרה. תלמי ממצרים, החותן שלו, בגד בו. ואז דימיטריוס הבן, השני, עולה. ויונתן מצליח להתחבב גם בעיני דימיטריוס הזה, והם חותמים על הסכם. אבל תקשיבו עכשיו על הטוויסט בעלילה. בצודת החקרה, ליד בית המקדש בירושלים, הייתה עדיין כל הזמן הזה עם כוחות סלווקים. עצם בגרון. יונתן משכנע את דימיטריוס להוציא את הכוחות. ומצד שני, הוא מבטיח לו שהוא, יונתן, הוא יגן על דימיטריוס. כן, כן, שמעתם נכון. היהודים ישמרו על הסלווקים. ובאמת דימיטריוס נכנס למצוקה. כאשר ההמונים באנטיוכיה כעסו עליו ועל המהלכים שלו. ופרצה התקוממות בעיר הבירה. אז יונתן שולח 3,000 לוחמים יהודיים לעזור לדימיטריוס כצבא פרטי. ספר מכבים טוען שהיו 120 אלף מתקוממים שמולם החיילים של יונתן היו צריכים להתמודד. והם אכן התמודדו והצילו את המלך. בפעם הראשונה נשלח צבא יהודי לחול למלחמה לא בשביל רווח מדיני. וזה כנראה צעד אופייני ליונתן. המלחמה והבריתות שהוא קראת או הפר לא היו היעד אף פעם. הם היו האמצעים בדרך למטרה. שחרורה המלא של יהודה ומלחמה. מעול המעורבות הזרה. הברית עם דימיטריוס לא החזיקה הרבה זמן מעמד. אלכסנדר בלס היה מפקד צבא בשם טריפון. וגם היה אלכסנדר בלס בן צעיר, אנטיוכוס. זה כבר השישי. אז טריפון כובש את אנטיוכיה. הוא ממנה את אנטיוכוס השישי למלך. אתם מבינים, כשהוא ממנה ילד למלך, בפועל הוא שלט. עכשיו שימו לב, זוכרים שחלק מההידרדרות לירושלים הייתה עובדה שהתחילו למנות כהן גדול על ידי השלטונות? אז אנטיוכוס ממנה את אחיו של יונתן שימון לתפקיד מנהלי, מרכזי מחבל צור ועד קצרת מצרים, עד פה זה יפה, אבל את יונתן עצמו אנטיוכוס ממנה להיות כהן גדול. סימן להצלחה היה בדיוק אותה שיטה שסימן גם את ההידרדרות. אני אישית מוצא בזה קצת אירוניה, אבל בכל מקרה זה עדיין לא היה עצמאות לגמרי. הצבא של יונתן גדל והתפתח. כבר לא כוחות גרילה של ידי המכבים אלפי לוחמים בודדים, רובם ככולם לא היו ממש מאומנים מהבית. הפעם זה כבר היה צבא של עשרות אלפי לוחמים מצוידים ומיומנים. וגם שכירי חרב. יונתן ממשיך בכיבושים וכובש את עזה ומגיע לפאתי דמשק. וחוץ מהברית עם הסלווקים, יונתן חותם על הסכם ברית עם רומא. מה המשמעות לזה מבחינת רומא? זה כמו שאנחנו נחתום היום על הסכם עם ארצות הברית, שבמקרה של מלחמה באמריקה, אנחנו ישראל נשלח לאמריקאים כוחות לעזור להם. ובמקרה הפוך שיעזרו לנו. כן, אבל זה בדיוק היה הסכם. האינטרס של יונתן ברור. יהיה לו הגנה של הדוד הגדול. האינטרס של הרומאים זה היה שיהיה להם השפעה באזור. וככה יהודה הופכת גם לסוג של מדינה תחת רשות רומאית. היה פה משחק של הימורים שלא נגמר. ויונתן הימר בכל פעם, או כמעט כל פעם, על הסוס הנכון. שמעתם על ספרטה, העיר שהייתה מתחרה של אתונה? אז בדרך לחתימה על ההסכם עם רומא, יונתן שולח את השליחים לחתום גם על הסכם עם ספרטה. ספר מקבים א' מספר על האיגרת של יונתן עליהם, וגם את איגרת התשובה, שבאיגרות כתוב שבני ספרטה, לפי המסורת שלנו ושלהם, הם צאצאי אברהם אבינו, ולכן זה הסכם בתוך המשפחה. לא יודע עליכם, לי זה קצת הזכיר את הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות. בספר מספר גם בלי לפרט שהיו עוד הסכמים. השינוי פה הוא עצום. היהודים יכולים לקיים את המסורת היהודית. ירושלים ובית המקדש חזרו לתפקוד יהודי. יהודה שוחרה ממיסים. משפחת החשמונאים זכתה בכהונה הגדולה והוכרה כנציגת העם וכשליטה ביהודה. ליהונתן היה מעמד בינלאומי כשליט לגיטימי. גם בני הסלווקים וגם בני הרומאים. והיו גם ניצנים של עצמאות בארץ ישראל, סוג של מדינה יהודית שמתנהלת לפי חוקי התורה. אבל לא הכל היה ורוד. בסופו של דבר יהודה נשארה מדינה קטנה וחלשה. ונגלה לכם קצת את העתיד. אנטיוכוס השביעי למשל, בתקופת יוחנן הורקנוס, הוא היה בן של שמעון, אח של יונתן. אנטיוכוס השביעי החליט לכבוש את ירושלים. הוא עשה זאת בקלות רבה. אחר כך ירושלים שוב שחררה. סיפור אחר לזמן אחר, אבל אתם מבינים שהמצב לא היה באמת יציב. המינוי של יונתן לכהן גדול גרר כנראה תוצאות משמעותיות. עכשיו זה קצת ספקולציה, אבל מעניינת. יוספוס פלאבוס מספר על יונתן, ותוך כדי תיאור התקופה הוא בוחר לספר על שלושת הזרמים ביהודה. מכירים את זה? הפרושים, הצדוקים והאיסיים. למה פלאבוס מספר על זה דווקא שם? הרבה שנים זה הייתה פסקה תמועה בספר. אבל כשגילו את הכתבים של כת מדבר יהודה, פתאום התחברו דברים שלא חשבו עליהם קודם. בתוך כתבי הכת, הם מכנים את האויבים שלהם בכל מיני כינויים. כמו כפיר החרון, דורשי החלקות, מטיף הכזב. פרופסור חנן אשל ועוד חוקרים ניתחו את הכינויים ומגיעו למסקנה מעניינת. קאט ים המלח, הם היו במקור מבני צדוק, שהיו ממשפחת הכהנים ששלטו במקדש קודם. ויונתן החשמונאי, במינוי שלו לכהן גדול, דחק אותם החוצה מירושלים. ואם כך, האויב הגדול של קאט ים המלח, זה שהם קוראים לו הכהן הרשע, זה יונתן החשמונאי, שכמעט הכרית את בני הכת. המחלוקת בין אנשי כת המדבר יהודה לבין כהני המדינה החשמונאית, היה בעיקר סביב נושאים הלכתיים. אבל רואים שמבחינתם, עצם נטילת הכהונה ממהם, מבני צדוק, זה החטא החמור ביותר. זאת אומרת תמיד בהיסטוריה. ניתוח של דמות היסטורית תמיד תלוי בנקודת המבט שלך. אז אולי אנשי כת ים המלח קראו לו הכהן הרשע, אבל אנחנו, מנקודת המבט שלנו, בהחלט רואים את יונתן בתור אחת הדמויות החשובות שבמעשים שלו הצילו את העם. הסיפור של כת ים המלח ומגילות ים המלח מרתק בפני עצמו, נשמור אותו נכון לפרק אחר של קדמה. ללא ספק יונתן זכה להצלחות. התמרונים הפוליטיים המסוכנים, סך הכל רוב הזמן זכו להצלחות. אבל כשעושים דברים מסוכנים אפשר להיפגע, וזה מה שקרה. צריך לדעת, אף אחד מבניו של מתתיהו לא זכה למות מזקנה. אלעזר נהרג מהפיל, יהודה ויוחנן נהרגו בקרבות, ויונתן וגם שמעון הם נהרגו בהתנקשות בחייהם. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על טריפון, זה שמינה את הילד אנטיוכוס השישי למלך? אז טריפון החליט שהוא רוצה להיות מלך בעצמו. הוא תכנן לרצוח את הילד אנטיוכוס השישי. אבל מסתבר גם שהוא חשש מיונתן. אז כצעד מקדים, לפני לקיחת השלטון, הוא פיתה את יונתן לבוא לבית שאן. לכאורה כדי להעביר אליו את השליטה באזור, בתור בני ברית שמשתפים פעולה. יונתן החליט להאמין לו. וזאת הייתה החלטה שעלתה לו בחייו. טריפון תפס אותו בשבי, הוא ביקש בתור כופר כסף, וגם שישלחו את הילדים של יונתן בתור בני ערובה, לכך שיונתן לא מתכנן להילחם נגדו בהמשך. מי שקיבל את התפקיד במקום יונתן היה שמעון, האח הגדול, האחרון שנשאר. ושמעון העריך שטריפון לא יעמוד במילה שלו. אבל לא הייתה לשמעון ברירה, אלא לנסות את כל האפשרויות לשחרר את אח שלו. וכמו שהוא עריך, טריפון באמת לא שחרר את יונדן, ובמקום זה תקף את הערי יהודה וניסה לכבוש. שמעון יצא בראש הצבא והדף את טריפון. וטריפון בתגובה רצח את יונתן בבית שאן ועזב את הארץ. אחרי מותו של יונתן, שמעון לקח את המושכות, והוא קידם את המדינה הצעירה לשלב הבא. רק בתקופה של שמעון, יותר מ-20 שנה אחרי אירועי חנוכה, יהודה באמת זכתה לעצמאות. שלטון חשמונאי יציב שעבר מדור לדור. צבא גדול וחזק, שכלל אפילו שכירי חרב, וכבש את כל האזור, והיו גם לראשונה מטבעות. שמעון, חוץ מכהן גדול, כבר קיבל את התואר נשיא. התואר מלך, רק הנכד של שמעון, אריסטובולוס, לקח לעצמו. מותו של יונתן לא עזר לסלווקים. הצעדים שיונתן עשה היו כבר כל כך משמעותיים שכבר אי אפשר היה להחזיר את הגלגל. 18 שנים, יותר מתקופת הנהגתם של שני אחיו יהודה ושמעון ביחד, הנהיג יונתן החשמונאי את אנשי יהודה. מלוחם מחתרת נרדף, עד שהפך לכהן הגדול, שר חשוב בממלכה הסלווקית, גורם מדינית וצבאי בינלאומי שכל מדיני מנהיגי האזור רצו אותו בתוך בצד שלהם. ומנהיג היהודים. השושלת של המלוכה החשמונאית לא יצאה ממנו, אלא מאחיו, משמעון. אבל בלי יונתן זה לא היה קורה. ושמעון לא היה זוכה להכרה המוחלטת והסוחפת של העם כמו שהיה. אז אני מקווה שאנחנו מכירים עכשיו את יונתן קצת יותר. מנהיג מתוחכם ומבריק. פוליטיקאי ומדינאי. שידע לנצל את הפוליטיקה למען המטרה הגדולה של להשיב את השלטון היהודי. בזכות יונתן, הסכנה האלילית חלפה. אבל בעיות חדשות עלו. מתחים פנימיים אחרים צצו. והם אלו שגם בסוף, 80 שנה אחרי מותו של יונתן, הם הביאו את סופה של השושלת החשמונאית. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ויורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, kedma.xyz. כמו שאמרתי, אני אשמח להערות והצעות. יש דף בפייסבוק בשביל זה וגם קבוצה בטלגרם. ממליץ לחפש ולהצטרף לקבוצות. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסקטים, אפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.